שבוע טוב ומבורך. בשבח ומודה על השם יתברך שזוכים ביחד לקיים את ההנהגה אשר רבי ביקש. סיפורה בעל שם טוב הקדוש בכל מוצאי שבת קודש, שיעמוד לכל אחינו בית ישראל לישועה, לרפואה, לברכות טובות, להצלחות טובות, לישועות, ניסים ונפלאות. אמן כן יהי רצון. נראה סיפור קצר מספר שבחי הבעל שם טוב הקדמון המקורי באות צדיקה. המחבר היה בן דורו של הבעל שם טוב הקדוש. מספר סיפור שהוא שמע מרב הקהילה רבי גדליה. סיפור הזה סיפר לו הגאון הקדוש רבי פנחס מקוריץ', שהשבוע זה היה ההילולה שלו ביוד באלול. פנחס מקוריץ' סיפר שפעם אחת הוא והמגיד רב דוב בר, רב של קהילה הקדושה רבנה, הלכו ביחד לאסוף כסף לפדיון שבויים. היה יהודי שקשור לשתיהם שנתפס בעלילה, והם הלכו, צריך הרבה כסף. אז עשו תוכנית איך לאסוף כסף בשביל להציל אותו. בינתיים הם שמעו על פנחס מקוריץ, ששמע שהבעל שם טוב הקדוש עתיד לשבות בשבת בקהילה הקדושה קמינקה. אמר פנחס מקוריץ לרבי דוב בר, רב הקהילה הקדושה של רבנה, כיוון שהבעל שם טוב הקדוש כאן, אז בוא נשבות כאן, אולי יהיה לנו ישועה. בזכותו לא נצטרך לטרוח ימים ולילות, שבועיים, שלוש, ככה לאסוף כסף. אולי יהיה סייעתא דשמיא שהכסף הזה יגיע או שהשבוי ייפדה מאליו. אז זו זכות גדולה לשבות שבת עם הצדיק יסוד עולם. והסכים, נמנו וגמרו, שילכו לפגוש את הבעל שם טוב הקדוש לפני שהוא הולך למקווה בערב שבת. למה? כי אחרי המקווה כבר אי אפשר לדבר עם הבעל שם טוב הקדוש, כנראה מרוב דבקות, לא היה שייך לדבר איתו. הם הזדרזו להגיע, אבל כבר מה שקרה, שכבר הבעל שם טוב כבר התפלל, הלך למקווה כבר. הם הגיעו, שהבעל שם טוב הקדוש כבר היה לבוש בבגדי שבת, כבר היה מאוחר. הבעל שם טוב הקדוש לא מדבר, אבל אמרו להם, הבעל שם טוב יש לו רוח הקודש, רק רבותינו, תלכו לפניו, יראה אתכם, אולי ככה עשו. פגשו את הבעל שם טוב הקדוש על יד הפתח של בית המדרש, שראה אותם, הבעל שם טוב עשה להם היד תנועה שנהנוע ביד, שילכו. הוא לא ידבר איתם עכשיו. הוא לא דחה אותם, אבל הם האמינו שהוא יודע מה שהוא עושה, אמר להם שלו, שילכו לדרכם, הוא לא יכול לדבר איתם עכשיו. אחר כך, פנחס מקוריץ שמע שאבא שלו, רבי אברהם אבא, שהיה תמיד חכם גדול ומופלג, היה, כתוב פה שהוא היה לידווקס, היה מתנגד, אבל היה תמיד חכם גדול, היה מתנגד לבעל שם טוב הקדוש, הוא שמע שאבא שלו הגיע מהעיר שלו לקהילת הריפלי. היה שתי קהילות, הבעל שם טוב הקדוש עכשיו נמצא בקהילת קמינקה. ליד קמינקה יש קהילת מריפלי, שהיה רק נער מבדיל ביניהם. אבא של פנחס מקוריץ הגיע ממרחק לשבות בקהילת מריפלי. אבל פנחס מקוריץ אמר, אני אלך אליו לעיר שמה למריפלי, שהוא לא ירצה בטעות לבוא לעיר קמין כפו שהבעל שם טוב הקדוש ימצא. אולי חס שלום הוא ייקשל בכבודו, כי הוא היה מתנגד לבעל שם טוב הקדוש. ואז אולי חס שלום יגרם צער לבעל שם טוב, או בושה, איזה משהו חס ושלום. הגיע רבי פנחס מקוריץ לאבא שלו, אמר לו, שלום אליכם, אבי מורי, איפה אתם מתכוונים לשבות, בקמינקה או במריפלי? אמר לו, מה יש לי ללכת לקמינקה אצל הבעל שם טוב? אני אשאר פה במריפלי ונדרוש כאן, באמת כיבדו אותו לדרוש. הוא דרש להם. רבי אבא, רבי אברהם אבא, אביו של רבי פנחס מקוריץ, היה בקהילה שנייה סמוכה במריפלי, דרש להם דרשה בליל שבת, וישן שם בלילה. פתאום בבוקר הוא החליט לקום, לעבור את הנהר ולהגיע לקהילת קמינקה, לבית המדרש של הבעל שם טוב. הוא הגיע שהבעל שם טוב הקדוש התחיל הודו בתפילת שחרית. הוא בא ונעמד ליד ארון הקודש, והבעל שם טוב מתפלל לפני התיבה ליד ארון הקודש. אבא של רבי יחס מקוריץ, רבי אברהם אבא, היה לו מנהג להתפלל מילה במילה בקול רם. רבי יחס מקוריץ התמלא רעדה, עכשיו אבא שלו התפלל וזה יפריע לבעל שם טוב. הוא באמת התפלל בקול רם, הוא לא חלה כבוד לבעל שם טוב, אדם נמצא ליד רב, הוא חייב על פי ההלכה לא להפריע לרב חס ושלום. אפילו הוא רגיל להתפלל בקול רם, זה יכול להפריע שיצא בחוץ, אסור להתפלל, שהוא יתרחק, ימצא מקום. אבל רבי אברהם אבא לא חלה כבוד לבעל שם טוב, התפלל בקול רם, כי אתה מתחכם גדול, אבל הוא החליט להתפלל בקול רם. פיחס מקוריץ פחד שאולי בעשה דבר הקדוש יראה איזה סימן של גערה, של הפרעה, לא, אבל בעשה אותו לא דיבר כלום. אחרי תפילת שחרית ניגשו להוצאת ספר התורה. היה שבת וראש חודש, מוציאים שתי ספרי תורה. ובעשה טוב הקדוש קיבל את הספר התורה הראשון, את הספר התורה השני לקח אביו של פיחס מקוריץ. ובעל שם טוב הלך עם הספר תורה, שם אותו על שולחן הקירה. בדרך הוא רואה את רבי אברהם אבא, תופס את הספר השני. אמר הבעל שם טוב, לא, תעבירו את הספר תורה למישהו אחר. קרא למישהו, תיקח לו את הספר תורה. ככה הוא פגע בכבודו של רבי אברהם אבא. היה לו עניין בזה לבעל שם טוב הקדוש. רבי אברהם אבא שתק ולא ענה כלום. זה ככה. הוא הבין שהוא נהג שלא כדין, שהוא התפלל בקול רם ליד הבעל שם טוב והפריע לו. הוא קיבל את הגערה באהבה. פיחס מבקור התפלא שאבא שלו כזה תמיד חכם ותקיף, ככה שתק לבעל שם טוב. אז הביטול היה בכזו גאווה שיכלו ככה לבטל את הבעל שם טוב עד כדי כך. הוא היה מסוגל, הוא היה בטוח שרבי אבא שלו יגער בבעל שם טוב או משהו. אחרי התפילה, אביו של רבי יחס מקוריץ עבר בחזרה את הגשר, את הנהר, והלך אצל קהילת מהריפלי, ושם דרש שם, אכל שם, ישן ודרש בבית הכנסת. בשעת סעודה שלישית, הוא הגיע לסעודה השלישית אצל הבעל שם טוב. כולם התפלאו מה קרה, והיה שם מנהג שמחלקים, עושים שתי שולחנות. יש שולחן אחד קבוע בבית אצל הבעל שם טוב וכל החוסים בצילו, ויש שולחן רחוק בצד ששמה של אנשי העיר והמתנגדים, כדי שיודעים, ידעו שהוא, אז ראו את רבי אברהם אבא תמיד חכם כזה גדול, אמרו זה לידווקס, תקיף בדעתו, אולי חשוב מפריע לבעל שם טוב ובלבל אותו בדבריו, קראו לו מהר מהר בוא לצד, בוא תהיה איתנו פה, אל תלך לשם. רבי אבא לא שמע להם, הוא בא, ישב איתם, נתנו לו צלוחי כוס של מדבש לשתות, אבל מיד שהבעל שם טוב התחיל לדבר תורה, קם, עמד, והסתכל על הבעל שם טוב, כל הדרשה. רבי פנחס מקוריץ ראה את אבא שלו, נעמד מול הבעל שם טוב ככה, מסתכל, הוא פחד, אולי הוא רוצה לגרור חס ושלום לעשות פה משהו, אבל הוא שמע את כל הדרשה, שמע, ולא אומר כלום. בסיום הדרשה כבר הגיע הזמן שיציאת השבת, הדליקו נרות, הביאו בשר. בעל שם טוב הקדוש לפני הסיום אמר ככה, אני צריך להגיד דבר אחד שעוד לא אמרתי. לא רציתי להגיד את זה, אבל שמעתי שבגן עדן אמרו דבר תורה בשמי, אז אני אגיד את זה. אני לא הייתי רוצה להגיד את זה. ואז הוא אמר את הדבר התורה. רבי אברהם אבא שמע את זה וחזר למקומו, התפעלו ערבית. אחרי התפילת ערבית של מוצאי שבת, אביו של רבי יחס מקוריץ ניגש לרבי יחס מקוריץ הבן שלו ואמר לו, הוא ולא אחר, הוא ולא אחר. התפלא רבי יחס מקוריץ, מה הכוונה? אמר לו רבי אברהם אבא, אתה יודע למה אני באתי לפה לבעל שם טוב? אני אמרתי לך מראש, אני לא רוצה לשבור אותו בקמיקה, מה יש לי מהבעל שם טוב? אני יש לי את מכבדים אותי פה, נתנו לי לדרוש כל השבת, אני מרביץ תורה פה, רב אורח, אבל אם נותנים לי פה, מה יש לי מבא שלו? אני לא מאמין בו. אתה ראית שהוא גער בי בשעת ספר תורה, אמר להוציא, להעביר את הספר תורה למישהו אחר. אבל אני החלטתי, אני כאב לי על זה, אבל משמיים זיכו אותי, מה היה נס? שלחתי לישון ביום שבת, חלמתי חלום, שנכנסתי לגן עדן. ובא אליי שר התורה, ושמה אמר שם דרשה בגן עדן משמו של הבעל שם טוב. אמרתי, מה, בעל שם טוב בכלל נחשב בשמיים, חשבתי שהוא כלום, שהוא סתם איזה משהו מצחיק כזה, עושה בדיחות, עושה ככה משמח אנשים. בשמיים אומרים פה, אדם שחי בחיים חיותו, עוד כל כך מכבדים אותו בשמיים, שאומרים דבר תורה ראשון בגן עדן. אמרתי, אולי אני טועה, זה לא הבעל שם טוב, אולי יש שתי בעל שם טוב. טוב, הראו בשמיים את הדמות של הבעל שם טוב. אז באתי עכשיו לראות אם באמת זה הוא, זה אותו חידוש תורה, והנה החידוש תורה האחרון שהוא אמר, זה בדיוק מה שאמרו בגן עדן משמו. אז זה הוא ולא אחר. מאז אביו של רבי פנחס מקוריץ זכה להתקרב לבעל שם טוב הקדוש והיה מאנשי שלמה. מה היה עם השבויים באמת בסוף? זה אומר מחבר הספר, אני לא שמעתי כלום, אני לא יודע מה יצא בסוף, אבל הרווחנו מהסיפור הזה עוד נשמה של תלמיד חכם גדול שזכה להתקרב לבעל שם טוב הקדוש. עד כאן הסיפור. אנחנו רואים רב פנחס מקוריץ, שהיה אדם כל כך גדול, שהיה זמן שהוא היה חד בדרה, היה לו צער כל השבת, שמא חס ושלום אביו יפגע בעל שם טוב. הקדוש ברוך הוא ראה בצער שלו. פנחס מקוריץ היה נושא עיניים חזק חזק להשם, אפילו להתפלל בטח הוא לא יכל, אבל הוא עשה עיניים רק להשם, השם תושיע, השם תושיע, שחס ושלום לא יגרם תקלה עדי כולה בפחד וחרדה ורדה. הנה, הנה אבא שלו מתקרב לבעל שם טוב, הנה מסתכל בעל שם טוב, אבא שלו לוקח את הספר תורה שלו יגר. כל ההזדמנויות של הפגישה עם הבעל שם טוב הקדוש באותו שבת, הלב שלו היה בפחד ורדה, והוא רק זעק להשם. והזעקות האלה הצילו את הנשמה. קירבו עוד נשמה של תמיד חכם גדול לבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא ראה בצערו של רבי פנחס מקוריץ, עבדו הנאמן, וזיכה בזכות זה את אבי של רבי פנחס מקוריץ לבוא, להסתופף ולהיות מאנשי שלמה של הבעל שם טוב הקדוש. מה שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, זה לדעת מה הכוח של פנייה להשם אפילו במחשבה. אדם עובר בעולם הזה הרבה זמנים של מצוקה. הוא צריך לדעת שזה הכל מתנה מהשם יתברך. אדם חושב שהטוב זה להיות רגוע ולהיות שלב. ביקש יעקב אבינו יושב בשלווה, אדם רוצה להיות ביישוב דעת, לעבוד את השם. אנחנו לא יודעים מה באמת רצוי לפני השם, אבל יותר מזה. הזמנים האלה של מצוקה, זה זמנים שאדם כל כולו פונה להשם יתברך. הוא יודע שרק השם יושיע לו. אפילו הוא לא מצליח להתפלל, אבל הוא פונה רק להשם, רק להשם, הוא מייחד את כל כולו להשם. האדם מדביק את הנפש שלו בכיסא הכבוד, ואז הוא יכול לשאול מהשם מה שהוא רוצה אפילו במחשבה. עדיף תמיד בדיבור, אבל אפילו במחשבה, אם באמת כל כולו זכה להיות כל כולו פונה להשם, ואז האדם באותו שעה מבין כמה חסד ורחמי השם היה. עברו חודשיים, שלוש, עבדתי את השם, למדתי תורה, אבל לא פניתי באמת, באמת כל כולי להשם, אז לא ניגשתי לכיסא הכבוד. אומר הבעל שם טוב הקדוש, האמת היא שאיפה של מחשבתו של אדם, בדיוק בדיוק שם הוא. אדם שבאמת חושב על כיסא הכבוד, הוא נמצא ליד כיסא הכבוד. אדם שחושב על תאוות, אז הוא נמצא בתוך הקליפות האלה, רחמנא ליצלן. אז הזמנים האלה, שאדם נמצא במצוקה, וקשה לו, ואין לו שום דבר אחר בעולם, והוא פשוט כל הנשמה שלו זועקת להשם, זה הזמנים הכי יקרים. זה הזמנים היחידים לאדם מלא אדמות שהוא פונה בכלל להשם באמת. גם כשאדם מתפלל להשם, הוא נמצא בתוך עצמו והוא פונה להשם. הוא לא מביא את הנשמה שלו עד כיסא הכבוד, אחרי התפילות כמעט לא מתקבלות מיד. כל תפילה מתקבלת, אין תפילה, אומר אחידה, כשאדם מתפלל תפילה, באותו רגע הקדוש ברוך הוא שולח שפע, אבל יש מלאכי חבלה, שאפילו בדין של מעלה, קדושים וטהורים, יש סדרים, מלאכי השרת, מלאכי עליון, הם ממונים על כל הברכות שהשם שולח. התפללת, באותו רגע קיבלת ישוע, מה שביקשת השם נתן. זה בדרך הם עוצרים את זה, או שהם עונים את השפע לגמרי, או שמנסים להחליף את זה למשהו אחר, אבל התפילה כבר התקלה, וזה נפקא מינה שבסוף בסוף בסוף יגיע אליך. יש מקטרגים שלא מוכנים לתת לך, הקדוש ברוך הוא נותן מתנת חינם, ביקשת, קיבלת, מה שתבקש. לפעמים אתה תראה את זה עוד שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אבל האדם לא פונה להשם בשלמות. אם האדם זוכר לפנות להשם בשלמות, הוא מתעלה לאין שיעור, הדבקות שלו בהשם, עכשיו זה דבקות אמיתית, עד היום התורה והתפילה, עבודת השם, זה לא היה כל כולו פונה להשם. הרמב"ם כותב בפרקי ההצלחה, באיגרת שהוא כתב את תלמידו, כותב שהמתפלל יהיה פונה כולו להשם. הרמב"ם מתאר לנו תפילת 18 כמו גן עדן. רואים קצת מן הקצת מה זה עבודת השם של הרמב"ם, עליו השלום. הרמב"ם היה לו כזו יראת שמיים. אדם שלומד רמב"ם הוא מקבל יראת שמיים, כמו שאמר פנחס מקוריץ. הרמב"ם למד את התורה בתמימות. הרמב"ם למד את התורה בהבנה כפשוטה. הרמב"ם למד כל דבר בדברי חז"ל, בספרה, בספרי, בתורת כהנים, בבבלי, בירושלמי, כל מאמר חז"ל וכל פסוק בתורה נביאים כתובים כפשוטו. הוא עושה מזה הלכות בתכלית, מה שאנחנו לא היינו מעלים על הדעת. הרמב"ם למד תורה אחרת ממה שאנחנו לומדים. אצל הרמב"ם זה מציאות. הרמב"ם כותב שיש חיוב על האדם. אדם נמשך בדעותיו אחרי אנשי מקומו, לכן אדם חייב, זה פשוט שהוא חייב. לחפש רק חברה טובה, ואסור להיות בחברה לא טובה. אסור, כי אדם נמשך בטבע, לא, אין אני חזק. ככה הטבע של האדם. אומר הרמב״ם, אם אנשי המדינה לא מתנהגים בדרך עונה, חייב לעבור מדינה. ואם כל המדינות לא מתנהגים בדרך לא טובה, אומר הרמב״ם, חייב להתבודד בתוך חדר סגור. ואם לא נותנים לו, מציקים לו, מוצאים אותו מהחדר וצוחקים עליו, חייב ללכת ליערות ולהתבודד. זה לא מתאים לרמב״ם להגיד כאלה מילים. ככה הרמב״ם אומר שאדם, הרמב״ם אומר כמו בזמננו זה שכל מדינות, כל יישובי המדינות רעות, אדם צריך לצאת למדברות ולעבוד השם, להיות, לגור במדבר. הרמב״ם בעצמו הסתגר 10 שנים ועוד 10 שנים בשביל הלימוד של התורה שלו. אנחנו לא יודעים זה, אבל הרמב״ם אומר את זה בדבר פשוט, ככה פוסק הרמב״ם להלכה. הרמב״ם לקח את הכל פשוט, כן, ככה. מתוך יראת שמיים, מה שהשם אומר זה ככה, וחייב לשמוע בדיוק מה שהשם אומר. מה פירוש? ללכת למדברות? כן. מה אנחנו עושים בעולם הזה? רק עובדים את השם. אם יש הפרעה בעבודת השם, אז מה זה שווה? כמובן שבדור שלנו אסור לעשות את זה, צריך לשאול רב, אבל הרמב״ם למד התורה כל דבר, איכשהו במתכונתו, זה תורה לשמה, שאדם מתחבר את דבר השם ורץ מיד לעשות, נעשה ונשמע בדרגות האלה. זה בדרגות עצומות, איך שהרמב״ם. פנחס מקוריץ היה מחזיק את ספרי הרמב״ם בבית מאוד, ואמר שזה סגולה ליראת שמיים. פנחס מקוריץ עבד על מידת האמת. מידת האמת זה הכוונה לנתץ את כל הדמיונות, להתחבר לאמת, לאמת, לאמת הפשוטה, הפשוטה, שאדם יאמין בזה ויתחבר בזה ויתרחק מכל מיני שקר. לכן פנחס מקוריץ היה דבק בספרים של הרמב״ם. אין אמת בלי לדעת את שורת ההלכה. הרמב״ם זכה, היחיד שזכה, שהשם יתברך זיכה אותו לחבר ספר שקורא את כל ההלכות כולם, עד כדי כך שהוא אמר שלא יצטרכו לספר אחר חוץ מהספר שלו. זה דבר מבהיל. אז שאדם מבין מה זה המעלה של לימוד הרמב״ם, מה הפירוש לשנות את כל הדעות שלי לפי צורת ההלכות שאני לומד. אדם שלומד רמב״ם מתוך יראת שמיים, הוא קובע את כל החיים שלו, מסרטט אותם, משנה את כמו פלסטלינה, עכשיו מכניס את כל החיים שלי, מדביק אותם לפי ההלכות האלה שאני לומד. ככה למד הרמב״ם, לכן יש איזה אור גדול מאוד מאוד בספרים של הרמב״ם, שאדם לומד את התורה. זה אדם הופך להיות אמיתי. הדבר הזה של השקר, שאדם חי בדמיונות, ודמיונות, 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 הוא פונה לקדוש ברוך הוא, לא פונה באמת. לא שם, תן לי ככה, אני אעשה ככה, תן לי ככה בשביל ככה, והוא מקבל והוא לא עושה שום דבר, אפילו התחיל איזה משהו קטן להתייאש. אז למה אתה פונה להשם? זה לא אמיתי, צריך להיות אמיתי, אמיתי, אמיתי. שאדם אמיתי, הקדוש ברוך הוא עונה לו, קרוב השם לחוק קרוב אשר יקראו, באמת, זה שאדם מתרכז בתוך עצמו. באותה ישועה שהוא צריך, והוא פונה להשם, שרק השם מושיע אותו ולא שום דבר אחר, כל כולו חי את הבקשה הזאת. אז הוא מגיע עד כיסא הכבוד, ועד התפילה שלו מתקבלת. זה מה שהיה בסיפור הזה. הצעקה והכאב של הגאון הקדוש של פנחס מקוריץ, שאבא שלו לא ייקשה בכבודו של הבעל שם טוב, הזעקה הזאת מתוך הלב זיכתה לקרב את אבא שלו להיות תלמיד של הבעל שם טוב. צריכים לדעת ש... מה באמת הזכות הגדולה לתמיד חכם, אבי אברהם, אבא של רבי פנחס מקוריץ, כבר היה תמיד חכם גדול מאוד. מה חסר לו? למה הוא צריך את הבעל שם טוב הקדוש? למה הוא צריך? למה הוא צריך? את אותו שאלה אנחנו צריכים לשאול דור המדבר. דור המדבר היו דור דעה. היה שם תמידי חכמים עצומים מאוד ומופלגים. מה הם צריכים את משה רבנו? מה הם צריכים את משה רבנו? ודאי שצריך את משה רבנו. בלי משה רבנו אין כלום. אדם לפעמים מקבל שפע משמיים של תורה, של קדושה, של ניסים. הוא חושב שזה ממנו, בסוף זה נלקח ממנו וזה נעלם, נעלם, נעלם. הוא לא יודע שמה שהוא זכה לתורה ולקדושה ולניסים ולמופתים ולדברים, זה בכלל לא ממנו. זה, יש את הנשמה של צדיק יסוד עולם שהיא מקור השראת שכינה, ומשם משם לבד נמשך כל קיום העולם. כל הצדיקים שבעולם מקבלים רק מאותו אחד שהוא גדול במעלה מעט כולם. אז גם נראה לאדם שהצדיק הזה עם רוח הקודש ועושה זה וזה, זה לא נמשך ממנו. זה נמשך עם מישהו אחר שהוא המרכבה לשכינה. יש לנו השם אחד ובית מקדש אחד. אסור לעשות שתי בתי מקדש, חס ושלום. פה אנחנו למדנו את הגודל פנייה של האדם להשם, שהוא במצוקה. אדם ינצל את הזמנים העיקרים האלה שקשה לו, שכואב לו, שובר על המתח, שובר על הביסורים. הלב שלו כל כך קרוע ושבור. עכשיו תפנה להשם, זה פנייה, ריבונו של עולם, רק אתה תרפא אותי, רק אתה תושיע אותי, רק אתה תחתום אותי לשנה טובה, רק אתה יצעק את זה להשם, איזה הפעולות האלה מתקבלות. אדם מרגיש טוב מאוד את ההרגשה ואת ההתחברות, כמו שצריך, ככה אדם. כל זה מתנה, מתנה גדולה בחזרה של ברוך השם זיכה אותנו. אנחנו נמצאים לפני הימים הקדושים של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה, העצרת. הרב ביקש שכל יהודי יגיד את הספר שער נפתלי פעם אחת בשבוע. אפשר לחלק את זה ליום יום, אבל הווידוי הזה שהאדם עומד לפני השם, לפני ראש השנה, אומר כמה פעמים את הווידוי הזה, אומר את זה וחי את זה, מאמין בכל מילה שבאמת אכלנו מאחרות אסורות, בגענו, בתאמות תורה, הוא יודע, הוא משייך לעצמו כל דבר ודבר, בגלגול זה או בגלגולים אחרים. הדבר הזה מטהר את כל האיברים והגידים של האדם ואת כל העצמות, הכל הכל מתרפא. זה, למה? כי בתיה, איך שהרב הסביר, בתיה ועודם חקוקים על עצמותם, שאדם עושה עבירה היא נחקרת לו בעצמות, אבל שהוא עושה תורה במסירות, שהוא עושה את ההשתדלות, אפילו שזה קשה, מנסה את ה... אז הקדוש ברוך הוא פותח את כל השערים. העיקר זה שאדם ניגש לראש השנה, באיזה מחשבה הוא ניגש לראש השנה, באיזה לב הוא ניגש לאביו שבשמיים, לדעת ש... השם יתברך, הוא רחמן מלא 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 רחמים, אבל הוא רוצה שתהיה אמיתי, תבקש חיים, תבקש את זה באמת למנח אלוהים חיים. כמה שעדיין יבואו עם יומן מסודר, מה אני רוצה מעצמי בחיים? מה אני רוצה? מה התחית שלי? הוא אמיתי, והוא חזק עם זה, הוא יוכל לקבל מהשם יתברך את הכל, כל מי שעות ליבו יתורה לברכה, הכל הוא יקבל. אבל שיהיה אמיתי, שיהיה עקבי, שיהיה עם תוכנית מסודרת בחיים, ויראה הוכחות שהוא עובד לפי היומן, הוא מתקדם, מוסר להם בינתיים אין תקציב, אין זה, אין שום דבר, אבל הנה הוא מתקדם, והקדוש ברוך הוא יעזור לו, שהוא יהיה חזק, זהו. הקדוש ברוך הוא פותח את כל השערים, ואף אחד לא יכול לעמוד בפניו. לכן מאוד חשוב, שאדם יתעסק בוידויים, להגיד כל וידוי בכל רם, לשמוע את המילים טוב טוב, ולהאמין מה זה אשמנו, שרנו שוממים, בעוונותינו הרבים, בלי כלום, מה זה בגדנו, מה זה... מה זה ביטלנו תורת החיים ועוד, מה זה גזלנו, להתבונן בכל מילה, להבין אותה טוב טוב. ואז האדם מתאר את העצמות שלו מכל העוונות שנחקקו על העצמות. עכשיו אמר שהמילים של הוידוי חטאת אי בשלתי זה המילים הכי גבוהות שיש בבריאה. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו באמת לפקוח עיניים. יש לנו שתי עצות שיכולות להועיל לכל יהודי. זכינו וחסדי השם יתברך שיש את השיעור של ארמונו של מלך, שתי חלקים. זה ההכנה הכי גדולה לראש שנה לשמוע אותו. זכינו גם שיש את השיעור בפינס קרלין, מערב ראש שנה תש"פ, סוף שנה תשע"ט, לפני 6 שנים בדיוק. כבר מסר שיעור בפינס קרלין, הכנה לראש שנה. מה זה הסוד של התרת נדרים? הרב דיבר שיעור מאוד מאוד עמוק, אבל אדם שזוכה לשמוע את השיעור, אז הוא מתחיה. שיעור שנמסר בכזה תחיל אורחים הוא, רק לשמוע את השיעור הזה, זה ברכת שנה טובה. גם השיעור של ארמונו של מלך זה לילה ולילה, לילה ולילה. זה כמה קטעים קטנים בתוך שיעור שרם עשר. זה תשע"ב, סוף שנת תשע"ב. לשמוע את המילים האלה ולהתרגש, לקבל דעת חדשה, מה זה ראש שנה. אדם ייקח את השיעור הזה, יסכם לעצמו את הנקודות, ישנים אותם, זה פשוט מובטח לו שהוא זוכה לשנה טובה, כמו שרם אומר שם באותו שיעור. מה שמתחיל לשנות את הכיוון של החיים שלו ולהבין שאני חי רק בשביל להמליך את המלך שלי, בשביל לבנות לו בית, בית המקדש, לא חשבו שהוא צריך בית, אבל ככה עלה הרצון מלפניו התברך, שממש ממש כביכול הוא רוצה שאנחנו נעשה לו בית, שנוכל לדור איתנו ממש. דברים שלא יאומן כי יסופר. בעזרת השם, אדם שומע את השיעורים האלה, מקבל הכנה אמיתית לראש השנה, מתחדש, מתקדש, מתאר, ואדם שמראה להשם יתברך, ריבונו שלם, אני מאוד קטן, אבל אני באמונת חכמים, לזה אני לא זז. אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ילמד עליו זכות. כמה זה חשוב שאדם בימים האלה יתרגל. בימים האלה, ימים הנוראים, אני לא רואה רע בשום יהודי, לא חושב רע על שום יהודי, זהו. אדם שמתרגל לזה, כופה את כל כל היצרים, את כל המחשבות, את כל התוכניות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא באחריו יזכה אותנו. יתכונן לראש השנה, באימה ויראה, באהבה אמיתית ונאמנה אליו יתברך. ולזכות לאמונת חיים אמיתית, שלמה, מתוקנת. יזכה בעזרת השם להפוך כל מר למתוק, כל נגע לא נעקוד צער ארצי, כל כך לכתר, שלא יאומן כי יסופר, ברוך השם יקני רצון.